זה השלב שבו אני נורא נלחצתי. כי אמרתי, טוב, הניסוי יצא מכלל שליטה, בית ספר מפטר אותי, מה זה עכשיו, איך אני אסביר שהעלו תמונה שלי, יאו, 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 כאילו, מה עשינו פה, אימאלה, 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 הניסוי נכשל. זה כאילו הייתה החוויה שלי. ואז עצרתי, ואמרתי להם, תקשיבו, כאילו, רגע, שנייה. ואז בעצם מה שלי עובר בראש, את אמרת שאת לא באת כדי להגיד להם אסור ומותר, נכון? אז מה עכשיו תתחילי להגיד להם, זה פלילי להעלות תמונות לרשת וזה נורא מסוכן, הרי זה לא החוזה שלך איתם, נכון? יש מי שעושה את זה. מצד שני, את לא יכולה לזרום עם דבר כזה, מה תגידי להם, סבבה שהעליתם את התמונה, כאילו, מה אני עושה?
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים! שלום לכולם, לכל ההורים, איזה כיף שאתם איתנו כאן בעוד פרק של המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני שר, סמנכ"ל חינוך של עמותת לוקחים אחריות, ואיתנו היום אוריה חורש. מה שלומך אוריה?
ממש כיף, מאוד כיף לי להיות כאן, שמחה שהזמנתם אותי.
מדהים. אז קודם כל אנחנו אצלך בבית, אז כיף גם לנו להיות כאן.
כן.
אבל ממש בזרימה, וקודם כל אני רוצה להציג לצופים שקצת יכירו, אז הטייטל הרשמי שלך הוא פסיכולוגית חינוכית, שזה אומר, וכמובן המיקוד שלך הוא תחום השפעות המסכים על ילדים ונוער, וזה המחקר שלך עושה, וזה הדוקטורט שלך עושה, שיתפרסם בקרוב.
כן, להורות דיגיטלית גם. זאת אומרת, עיקר המחקר הוא בעצם יותר עוסק בהורות.
אז מה עושה פסיכולוגית חינוכית?
מה עושה פסיכולוגית חינוכית? באופן כללי, במגזר הציבורי, אז היא בעצם פסיכולוגית של מסגרות חינוך. ואז במסגרת עבודתה, גם חלקים המערכתיים, אבל גם חלקים טיפוליים ואבחוניים, בעצם עבודה עם ילדים פחות או יותר בגילי בית הספר. זה תוך הבנה של מערכת החינוך כמערכת שמשפיעה על ילדים ועל התפתחות.
זאת אומרת שאת היום מתעסקת בילדים בגילי 6-18?
כן, אני מתעסקת בעיקר, היום עיקר העיסוק שלי הוא עם מתבגרים, אבל באמת אני כרגע עובדת יותר סביב עבודת הדוקטורט שלי בנושא של הורות דיגיטלית. אומרת, כרגע אני גם מטפלת בהורים כחלק מהעבודה שלי, בקליניקה ובכלל, אבל באמת הדגש הוא על ההורות הדיגיטלית ועל החוויה של הורים, וכמובן, כמובן, כמובן, שבסופו של דבר אנחנו מדברים על child outcomes, כן? כאילו, אנחנו רואים את הילד בסוף הדיבור הזה, אבל זה איזושהי, רגע, לקחת דווקא צעד אחורה, ולהגיד שנייה לפני שאנחנו מדברים על הילד מול המסך, מה קורה להורה מול המסך, או מה קורה במערכות הסביבתיות, קצת יותר רחבות. אז זה באמת איזשהו פוקוס.
אז בוא רגע נצלול ישר פנימה.
Okay.
הבעיות במסך הן בעיות ידועות. הילדים דבוקים למסך. ההורים עובדי עצות. עובדי עצות. דיברתי עם ירון, דוקטור ירון סלע, שהוא במחקר שלו מצא שבעצם באזור 5% מוגדרים שימוש בעייתי, בעצם מכורים למסך, אבל הרוב הם לא מכורים, הם שימוש בעייתי, אבל אנחנו נהנים לקרוא לעצמנו ולילדינו מכורים, וזה גורר, זה אולי הנושא הכי מתסכל היום את ההורים. וגם בלי להגיע לקליניקה שלך, אני חייב שאת תסבירי לנו קודם כל, למה זה כל כך מתסכל, למה זה כל כך קשה, ומה אנחנו צריכים לעשות אחרת אולי כדי ללוות אותם, כי בתחומים אחרים זה לא כל כך. לא תמיד זה יוצר כאלה חיכוכים, במסך 90% אולי מההורים מתמודדים.
נכון. כי קודם כל אני רוצה להגיד, המסך הוא לא בהכרח עוד נושא. גבולות, כן להיכנס למקלחת, לא להיכנס למקלחת, סמים, אלכוהול. מסך, מדיה היא לא נושא, מדיה היא מרחב. לתוך המרחב הזה יש המון תכנים שבעצם נכנסים, כן? וזה חשוב להבין שאנחנו מדברים על מרחב חיים חדש. אוקיי? זאת אומרת, זה איזשהו מרחב חיים שאנחנו צריכים להתארגן בו, והרבה פעמים יש איזושהי רדוקציה למקום הזה של לבוא ולהגיד, זה בעצם נושא שעומד בפני עצמו, וזה הילד מול המסך? לא. מה זה מסך עבור ילד? הבן שלי, אני אומרת לו, אל תהיה אוכל במסך, הוא אומר לי, אני בוואטסאפ, וזה שיעורי בית שלי, הם שלחו את זה בקבוצה. זה. אז מה זה מסך? הוא בקיץ לימד את עצמו לנגן ג'אז. באמת, הבן שלי מנגן ג'אז ופסנתר מדהים רק מהיוטיוב.
בגיל 14.
בגיל 14.
איפה אנחנו בגיל 14, בשביל ללמוד את זה היינו צריכים, לא יודע מה לעשות עכשיו, תשגע.
נכון, אז אני אומרת, מסך הוא לא שם קוד. אני אומרת, הוא מרחב, המדיה היא מרחב. והשאלה, איך אנחנו מתארגנים בתוך המרחב הזה? ואני חושבת שזאת השאלה הבאמת משמעותית. עכשיו, אם אנחנו כל הזמן שואלים מה קורה לילדים שלנו במסך, אני ארצה לאתגר ולתת את התרומה הייחודית שלי במחקר שלי ובתחום העיסוק שלי, אני ארצה לשאול מה קורה להורים בהקשר הזה, אוקיי? מה קורה להורים במסכים במובן הזה של להבין באופן קונטקסטואלי ילד מול מסך, זה משהו שהוא מאוד חסר. אוקיי? אני כן ארצה לדעת מה הרגלי השימוש במשפחה, עד כמה ההורים נמצאים בתוך המסכים, באיזה בית ספר ואיזה נורמות בית ספריות יש בנושא הזה. אני ארצה לדבר גם על הנורמות והתרבות כאן בישראל, אוקיי? שאנחנו רואים במחקרים של הורים, כן? הורים באירופה ובמקומות אחרים, הרבה פחות משתמשים בטלפון בנוכחות הילדים, וכאן אנחנו רואים שזו תופעה מאוד מאוד רווחת. וכל הדבר הזה קורה גם באיזשהו קונטקסט של נקודת הזמן שאנחנו מסתכלים עליה. קח דוגמת הקורונה, אוקיי? פתאום בקורונה המסך הפך להיות הדבר הכי לגיטימי, הכי סבבה, מדברים עם סבא וסבתא, עושים את הסדר דרך המסך, נכון? שהיה לנו את הסגרים, המסך הוא אחלה. אז אני חושבת שאנחנו כבר זזים מהשאלות האלה של מסך טוב או רע. אני חושבת שאולי באמת החלקים היותר חדשניים או שיותר ככה רלוונטיים, לפחות על זה הדוקטורט שלי, היא בעצם לשאול, אז מה הם גורמי החוסן שיש להורים בהקשר הזה, אוקיי? איזה גורמי חוסן יש להורים להתמודדות מיטבית עם המרחב החדש הזה?
אז אם אני מבין את מה שאת אומרת, זאת אומרת, המסך הוא בעצם, הוא קצת שקוף בהקשר הזה של התנהלות, כי כל הדברים שפעם היו קורים בחוץ, או פתאום הרבה מרחבים מתכנסים לתוך איזשהו מרחב מאוד ספציפי של מסך, ואז אני שואל את עצמי, שאלה הרבה יותר קשה מאוקיי, כמה זמן אתה נמצא במסך, השאלה הקשה באמת זה איזה מיומנויות יש לך, איך אתה בוחר בין תכנים, איך אתה מזהה עכשיו את ה... וזה מה שבעצם את אומרת, את לוקחת את ההורה לאיזשהו... איזשהו עבודה עם עצמו בכלל, קודם כל איך אתה במסך, ואיך הילד רואה אותך, ואיך הוא מתנהג, יש משהו הרבה יותר מורכב, מכאילו, בוא נזרוק את כל המסכים מהבית, ואז יהיה לנו שקט. זה לא יקרה כנראה.
בדיוק. ואני חושבת שאיך אתה בתוך המסך, או מה קורה לך, זה בעצם אולי אחד הנושאים הכי חשובים שאני חוקרת, שזה כל הנושא של חשיבה רפלקטיבית. זה בעצם אולי המבנה התיאורטי שאני חושבת שהוא סופר רלוונטי בעולם כזה. אנחנו כבר יש לנו ממצאים ראשונים בדוקטורט, ואנחנו ממש ממש רואים במחקר תוצאות מאוד יפות, שהרבה פעמים חשיבה רפלקטיבית של הורים היא באמת איזשהו גורם מגן, ואני אסביר איך. אז מה זה חשיבה רפלקטיבית קודם? חשיבה רפלקטיבית מורכבת משני כתבים. כותב אחד זה בעצם היכולת שלי להבין את עצמי. אוקיי? את עצמי במובנים של מיינד, של מחשבות, רגשות, איך אני כאילו מצליחה להבין את המיינד שלי, אוקיי? הקוטב השני של החשיבה הזו זה איך אני מצליחה להבין את המיינד של הילד שלי, אוקיי? איך אני מצליחה להבין את המיינד של האחר באופן כללי ובהקשר של הורות את של הילד שלי. ובעצם חשיבה רפלקטיבית היא איזשהו ריקוד בין שני הקצוות האלה, אוקיי? ואני אתן דוגמה, בסדר? אני עכשיו, אני נותנת דוגמה שיותר קשורה אולי בילדים צעירים, אוקיי? אבל נגיד אני משחקת עם הילד שלי איזשהו משחק והטלפון מצלצל. הנייד שלי מצלצל. או מצפצף, או לא משנה, לא יודע. ואז אני בעצם, יכולים לקרות יכולים להיות כל מיני סנאריים, אוקיי? אבל מה קורה? בגלל המבנה של הפלטפורמה, ואת זה אנחנו יודעים היטב, ויש פה המון מחקרים והמון חוקרים מדברים על זה, זה כל העניין של מסכים, זאת פלטפורמה שמאוד מאוד שואבת, נכון? זה האנגייג'מנט שלנו לדבר הזה ברמה הקשבית הוא אינסופי. נכון, כאילו אנחנו מכירים את זה, כן, שהילדים שלנו מדברים איתנו תוך כדי שאנחנו מנסחים משהו, אני אהיה להם הרבה יותר, הרבה פחות נחמדה משהם אומרים לי רגע, אימא שאני מכניסה מדיח, אוקיי? כאילו, יש שם משהו שמאוד שואב אותנו. אז אני אומרת, במקום הזה, שבאמת, זה נקטע לי המחשבה. כן, כל מעולה.
כן,
נכון. אז בעצם כאילו, מה אני רוצה להגיד על חשיבה אפקטיבית? אז אני אומרת, אני משחקת עכשיו עם הילד שלי, נכון? במצפצף הטלפון. והילד שלי בעצם יכול בקלות לחוות, בטח ילד צעיר, את אמא מרימה את המסך, ובגדול נעלמת. אוקיי? יש ניסוי נורא יפה, גם שעשו על זה, יש ניסוי מוכר של ה-Still Face Mother, שאימהות נכנסות, נכון? והם כאילו...
כן, אולי תספרי, אולי תספרי למאזיננו טיפה את מה זה היה, מה היה שם, ואז נוכל להבין.
כן, ה-Still Face Mother זה בעצם מחקר שנעשה בשנות ה-70, שמכניסים אימהות וילדים לחדר, נעשה את זה קצר, בגדול אומרים לאימא, תשחקי עם הילד, ובאיזשהו שלב, בעצם תעתי על עצמך איזשהו מבע כפוא. אל תגיבי, אוקיי? תהיה מין סטיל פייס, כאילו במובן של כמו איזה כיפאון. והתגובות של הילדים הן נורא 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 קשות. ב-2018 עושים בעצם רפליקציה לניסוי הזה, כשמה שמבקשים מהאימא זה פשוט להרים את הטלפון. לא צריך כאילו שהיא תעשה את המבט, פשוט מרימה את הטלפון, ואנחנו רואים שהתגובות הן מאוד מאוד דומות. עכשיו, מה שקורה באינטראקציה הזו, זה לא בהכרח, זאת אומרת, זה לא שיש כאן בהכרח אופציה אחת, אבל הילד חווה באותו רגע איזושהי היעדרות, זאת אומרת, איזושהי נוכחות נפקדת של האמא בחדר, אוקיי? כאילו, היא לא באמת שם, היא נעלמת.
והוא חווה את זה מגיל מאוד מאוד קטן.
בגילאים הקטנים, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, כשאני אומרת, זה לא רק כי אומרים, הילד רואה איך האמא משתמשת במסך, אז כאילו אומרים מודלינג. אנחנו מלמדים אותה מתנהגותית. אני לא מדברת אפילו רק על החלק ההתנהגותי, אני מדברת על החלקים המאוד עמוקים, של נוכחות. מה זה נוכחות? זה להחזיק רצף. זה להחזיק איזשהו תהליך שאני יכולה משחקת עם הילד שלי, ואז צחק, ואז הזכיר לנו את זה, וזה. ופתאום משהו קוטע את הרצף הזה. אוקיי? יש משהו כל כך עמוק בדינמיקה, ואני אומרת על קשר בין הורים וילדים, יש פה מספיק מחקרים, נכון? כלומר, אנחנו מבינים שהאסנס, הבסיס של קשר מאוים במציאות הזו. וזה מקום שאני חושבת שהורים נורא צריכים להכיר בו. עכשיו, מה שקורה זה שבגלל שזה נורא קשה, אתה דיברת על זה, זה מעורר המון אשמה. זה נושא שכדי לדבר עם הורים עליו, בהרצאות שלי, ואני מרצה המון להורים, אני תמיד אומרת, תקשיבו, אנחנו בהרצאת חמלה. אנחנו רגע נושמים, המטרה האחרונה של ההרצאות שלי זה להבהיל הורים. כי הורים נבהלים בקלות סביב התכנים האלה. כלומר, מיד מתעוררת אשמה וחוסר עונים, ואיזה גרועים אנחנו, ורגע, ואז 3 ימים אחרי הבהלה של ההרצאה, הם עושים מלא 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 שינויים, ואחרי 3 ימים הכל חוזר להיות כרגיל. אז הדינמיקה הזו, היא דינמיקה גם לא יעילה, ואני חושבת שהיא באמת לא מגיעה ממקום מאוד חומל ומבין. גם אני אימא, גם אני נמצאת בטלפון ליד הילדים שלי, אוקיי? אני מבינה את הקושי המאוד גדול, במיוחד שאנחנו, כאילו, זה עבודה. Okay? מה זה עבודה? ולגדל ילדים זה לא עבודה? זה גם עבודה. כאילו, באמת, אני אומרת, זה באמת מקום מאוד מורכב. אז אני חושבת שכאילו, באמת צריך להבין רגע את החוויה ההורית במקום הזה.
אז למה החשיבה האפקטיבית פה היא תועילי? כאילו, איזה... אז נקטע משהו בנוכחות, מה זה השפיע על הילד בשימוש שלו במדיה, ומה עוזר לי עכשיו חשיבה אפקטיבית לעשות?
מעולה. אז השאלה ממש טובה, ואת יודע מה, אני רוצה לספר ככה בהזדמנות, כאילו ככה שאנחנו כבר מדברים, ושאלת אותי על זה וקראת על זה במאמר, בעצם איך התחלתי עם כל התחום הזה, אוקיי? בעצם עשיתי איזשהו פרויקט לשכבה שלמה של כיתות י' בתיכון קציר ברחובות, שהייתי שם פסיכולוגית חינוכית. זה היה פרויקט, שבאמת הבית ספר המאמם הזה התגייס מיד תוך שנייה, וארגן על זה, היה נורא קשה, חצאי כיתות, והם סידרו את זה במערכת שנה שלמה. נפגשתי עם כל כיתות יוד, קבוצות של חצאי כיתות, לשלושה מפגשים כל קבוצה.
וואו.
זה היה ממש כאילו
כמה
באמת...
כמה תלמידים זה סך הכל?
300 תלמידים. וואו. זה היה ממש ממש באמת...
עבר בעצם עם המתודה הזאת 300 תלמידים.
300 תלמידים. עם שלושה מפגשים של שעתיים, כלומר הם קיבלו סדנה של שש שעות כל חצי כיתה. זה היה מאוד מאוד, באמת פרויקט מאוד, שבית ספר מאוד התגייס אליו, מאוד מרשים, מאוד. ובעצם מה שהנחה אותי בסוג הפעילויות שבניתי ועשיתי שם, היה, תקשיבו חברים, א', אני קצת בא לי להיות אנתרופולוגית. אני רוצה להבין, מה באמת עובר עליכם בתוך המרחב הזה? איך אתם מבינים אותו, אוקיי? זה דבר אחד. ודבר שני, בא לי לזוז משיח הסכנות ברשת. אסור מותר. באופן כללי, תלמידים ומתבגרים, הם שומעים את העולם דרך אסור מותר. אני חושבת שמערכת החינוך לפעמים קצת מפשלת בעניין הזה, כן? שנורא מחנכים אותם ל... זה טוב, לא טוב, אסור מותר. כשבעצם, כשאנחנו מדברים על מסכים, זה עוד יותר עולה, כן? והשיח הזה, רציתי קצת לשנות אותו, את התיזהרו, את האסור, את הפחד, אלא לבוא ולהגיד, שנייה, חכו רגע, לפני שאנחנו אומרים מה בסדר ומה לא. מה קורה פה, אוקיי? מה קורה פה? אז בעצם אני אדגים מה זה חשיבה רפלקטיבית דרך פעילות האינסטגרם שעשיתי עם אותם מתבגרים. ובעצם אנחנו נכנסנו לכיתה, הייתי עם 15 בערך מתבגרים בממוצע, ואמרתי להם, בואו עכשיו תציגו את פרופיל האינסטגרם שלכם על מסך גדול בכיתה, ואנחנו נשחק משחק. הילדים בכיתה... יגידו, זאת אומרת, אני אגיד מה אני מבינה מכם דרך פרופיל האינסטגרם. אני בעצם אגיד מה אני לומדת עליכם מהפרופיל אינסטגרם שלכם, והחבר בכיתה שמכירים אתכם באמת, יגידו אם זה נכון או לא, זה היה המשחק. מה בין הממשי לווירטואלי? בסדר? זה כאילו...
שהזמויות האלה.
כן, האם יש עלי מה ביניהם, אין עלי מה ביניהם, מה קורה שם? משחק. ובאמת, טוב, זה היה מצחיק, בהתחלה חשבתי שהם לא ירצו להשתתף, והייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה ממש, הם מאוד רצו להראות את הפרופילים שלהם, אבל...
רגע, הם הראו את הפרופיל, זאת אומרת, אני רוצה להביא את הפעילות, נגיד את מסתכלת בדף, ואת אומרת, וואו, אני רואה פה ילדה מוחצנת, ושנמצאת במלא בילויים, ואחרי בבקטה אומרים, מה? פתאום, אני לא יודע איך קוראים לה בכלל, היא לא דיברה פעם אחד אף פעם, וזה בעצם...
כן, אז רגע, אבל אני אגיד בכל זאת כפסיכולוגית, שצריך לעשות את הפעילות הזאת נורא נורא בזהירות ובעדינות. כאילו, אני לא ניתחתי אותם במובן של את מוחצנת או משהו כזה, פשוט לקחתי דברים קטנים, נגיד, ואמרתי, אתה יודע, בואי נבחר את התמונה הזו. בחרתי תמונה, אמרתי, בואו נסתכל הרגע על התמונה, והרבה פעמים כשאני בחרתי את התמונה, התגובות היו, לא, לא את התמונה הזו. אוקיי, בוחרת עוד תמונה, לא, לא את התמונה הזו. ואז אני שואלת, את רוצה את לבחור לנו תמונה? והיא בוחרת. ואז היא בוחרת תמונה, נגיד, שלה עם כלבלב, אוקיי, או משהו כזה, ואני אומרת, היא אוהבת בעלי חיים, והכיתה אומרת, נכון, היא אוהבת בעלי חיים, וזה באמת אחלה. אומרת, אבל האם אפשר לשאול בזהירות, ואת לא חייבת לענות לי? זה דברים נורא, נורא, נורא עדינים, כאילו, המקומות האלה, כי באמת לפעמים אנשים מעלים כל מיני תכנים, צריך להיות נורא זהירים עם זה. אני בכל זאת רוצה לספר, אם זה בסדר, למה את שתי התמונות הקודמות אי אפשר היה לראות. אגב, עשיתי פעילות כזאת גם באולפנה, אוקיי? ואחת הבנות באולפנה, כששאלתי אותה את השאלה הזו, אמרה לי, כי אני עם מכנסיים. אוקיי? אותה ילדה ששאלתי בחינוך החילוני, אמרה, כי אני עם בגד ים. אוקיי?
זה לא מתאים לי פה להראות את זה. למרות שבאינסטגרם הראיתי את זה לאלפי אנשים.
אוקיי.
ואז בעצם... היא אומרת, זה לא התאים לי. ובאותה נשימה בדרך כלל התשובה תהיה, הבנתי אותך. למה? הבנתי מה את עושה כאן. בסדר, אני לא יעלה יותר תמונות כאלה, תירגעי. זה בדיוק האסור מותר. זה החיוות לאסור מותר. מותר, אסור. אני אומרת, לא, דווקא אותי זה לא מעניין. אולי זה מעניין את ההורים שלך או את המורים שלך, אלה שאלות לגיטימיות. אבל אני רוצה לפתח דווקא פן אחר בחשיבה שלך כרגע. אני רוצה להדגיש או לאמת משהו אחר ולשאול, איך זה יכול להיות שכל כך קשה ש15 תלמידים יראו את זה כשהם עוד חברים שלך? על מסך, כשיש לך 4,000 עוקבים שיכולים לעשות מה שהם רוצים עם התמונה הזו, איך הדבר הזה קורה ביחד, בראש שלך? אוקיי? Mm-hmm. והשאלה הזו, תראה, יש לה גם תשובות כאילו, גם הרבה יותר פשוטות, כמו כאן אני רואה את התגובות שלהם, יש כל מיני תשובות שהן נכונות, שאנחנו מכירים אותן מכל מיני ניסויים בפסיכולוגיה, מילגרם וכולי, אנחנו יודעים שכשרואים את התגובה זה יותר קשה, יש עשרות אלפי תשובות, בסדר? כל מיני תופעות כאלה, אבל האם הצלחת רגע להחזיק את שני הדברים האלה בראש ביחד, אוקיי? האם משהו שם לא יסתדר לשנייה? והרבה פעמים, וזה חלק שטוב, זה נושא שלם לפוסט-דוקטורט, זה בעצם התשובה, כי הרבה פעמים התשובה שאני מקבלת זה, שנייה, 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 רגע, רגע. למה באת לעשות את זה? מה, באת להרוס? באת להוריד לנו? מה, לא הבנתי. זה לא כיף לי שאת שואלת את השאלות האלה. למה אני לא חושבת על זה? אני בדיוק לא חושבת על זה, כי ככה הרבה יותר קל לי וכיף לי לעשות כמה דברים אימפולסיביים, ופתאום בא לי זה, ויאללה, ואולי זה לא הדבר הכי חכם עכשיו שעשיתי בעולם, אבל בא לי. אז צריך גם לזכור שגם רמת הפיתוי היא נורא גדולה, כאילו, רמת הפיתוי היא נורא גדולה, הפלטפורמה הזו, בקלות. אני, באמת, זה דופמין לבריד, כאילו, אתה יודע, פרסמתי, לייקים, איזה כיף, נורא כיף להתארסל שם במקום הזה. עכשיו, שאלת המוטיבציה היא שאלה שעומדת בפני עצמה, כן? Mm-hmm. כי אני חושבת שככל שעובדים על חשיבה רפלקטיבית, ובעצם אומרים, רגע, מה קורה לי רגע לפני הסנד? אני אומרת לה, בסוף תשלחי, לא אכפת לי. תשלחי בסוף, זה לא ענייני, זה לא הפעילות הזאת. האם את יודעת מה קורה לך רגע לפני? זאת השאלה. האם אני יכולה לבסט? האם אני יכולה להפעיל מנגנוני ויסות עצמי? מנטליזציה מאוד קשורה בויסות עצמי. עוד כמה אני יכולה להפעיל את המנגנונים האלה כדי להבין מה קרה לי? אפילו אם אני אגיד לעצמי, את תעלי את זה, אבל בעוד שעתיים, לא עכשיו. עכשיו תחשבי רגע למה התלבטת. שנייה לפני שאני עונה את התשובה בוואטסאפ, שמישהו אמר משהו פוגעני ובא לי, האם אפשר שנייה רגע לפני הסנד לעשות את הדבר הזה? האם אני כאימא שנייה לפני שאני שולפת את הטלפון מלכות הילד שלי? אוקיי? אז יש משהו בחשיבה רפלקטיבית שטוב, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, כאילו אני חושבת שבכלל בעולם של VUCA World תנודתי משתנה ולא יציב, זה קצת מה שנשאר לנו, כאילו, לפתח את המיומנויות האלה.
כשאנחנו הרבה פעמים מדברים עם מורים, על התערבויות, במסכים, אתה רוצה לדבר על המסכים. הרבה פעמים אני אומר להם, הם מאוד חוששים קצת מהדיון, הם אומרים, טוב, כן, אני, כמו שאת אמרת, את אמרת, אני פסיכולוגית, לא אכפת לי. לא אכפת לי, אתה אומר פה איזה משהו, אין לי בעיה, אני לא מהמורה שלך, לא אבא שלך, לא אמא שלך. אבל המורה הוא כאילו קשה, הוא כאילו מרגיש, וואי, לא יכולת, אני מדבר איתו על תופעה, אני נותן לגיטימציה, אוי ואבוי, לגיטימה. מפחדים מזה. ואני אומר לו, תראה, אני אומר לו, תראו, אני מה שאני חושב, כן, אני חושב שזה בדיוק כמו שאמרת, פשוט בהסבר טיפה שונה, ותגידי לי אם זה כמו שהתכוונת. אני אומר, תראה, היום התלמידים חיים בעולם מאוד חווייתי ועוצמתי. כל הזמן חווים אותו. אני מעלה, אני עושה, אני קורא, אני רואה, וזה קופץ לי, ועוד אחד, ועוד אחד. ומה שאני אומר, תראה, העלית את הנושא הזה בכיתה? שאלת אותו שאלה, הוא היה צריך להפעיל את המוח, לחשוב על משהו שהוא ראה או עשה או אלא, ולענות תשובה, מיומנות א' א', לא אכפת לי אם הוא אמר שטויות גם, הפוך למה שאתה חושב, הוא אמר את העמדה הלא חינוכית, זה לא הרווח המרכזי, אם אני אצליח לשכנע אותו בזה שהעולם הערכים שלי הוא הכי נכון, אני בכלל רוצה בכלל להרגיל אותו שיש כזה דבר, ליישם עולם ערכים בתוך מדיה מאוד מאוד חווייתית, כאילו לחשוב האם זה מתאים לי או לא מתאים, הוא בחיים לא עשה את זה. אתה פעם ראשונה באה אליו, לכן הפעילות שלך היא כל כך חדשנית. כי אומרת, אתה כל היום חווה אינסטגרם, בוא נחשוב על זה ביחד. לא הגענו לשום מסקנה, המסקנה שלו, המטרה שלו זה לא להגיע למסקנה חינוכית, יותר כמו עצם הלחשוב בעולם שהוא כל כך חוויה, כל כך עוצמתי כאילו.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מדויק מה שאתה אומר, ואני גם חושבת שזה מאוד מתחבר לשיח של מיומנויות. כי אתה בעצם מדבר על מיומנויות, אנחנו כאילו מלמדים מיומנויות. עכשיו, מיומנות, אם, אתה יודע, כתבתי על זה גם במאמר, שמולי עדן, מנכ״ל אינטל לשעבר, הוא נורא יפה, הוא באמת הגדיר את זה נורא יפה, הוא אמר, בתי הספר הם בעצם מוסדות שעוד מעט יצטרכו ללמד חומרים שהם לא מכירים, עבור מקצועות שעוד לא הומצאו. אז כאילו, מה, לא צריך להגיד את זה אפילו, אני אומרת, רק בעידן ה-AI עכשיו, אוקיי? הידע קיים, הידע קיים, אבל עדיין המיומנויות, הן באמת עומדות בפני עצמן, ואני חושבת שמבוגרים באמת מחזיקים בהמון מיומנויות והמון יכולות שבאמת הם יכולים ללמד ילדים ולהיות שם משמעותיים עבורם בהקשרים האלה. אז כמו שאתה תיארת את התהליך בעצם שעובר, את החשיבה, את החשיבה לפעמים הביקורתית, את החשיבה מאיפה בכלל המידע הזה מגיע אליי, ואפילו יותר מזה, כאילו גם המיומנויות הבין אישיות, אוקיי? שגם שם אנחנו רואים, כל התחום של המחקר שלי, בעצם השם של התופעה הזו זה טכנופירנס. טכנופירנס זה בעצם הטכנולוג'יקל אינטרפירנס. ההפרעה הטכנולוגית לחלקים הבין אישיים. אוקיי? מה קורה לנו בבין אישי? איך זה משפיע על הבין אישי שלנו? ואנחנו רואים שגם שם הם צריכים תיווך. שגם שם הם צריכים המון עזרה. בעצם איך אני יכולה להתנהל, כן, בצורה שהיא יותר פרו-סוציאלית, איך אני יכולה להבין אחרים וכולי, כשבעצם הרבה פעמים אין לי את החיבור הפיזיקלי-כימי מול פניי בקשר שהוא קשר ממשי, כן, ממשי במובן, כאילו במציאות. אז אני חושבת שכן, אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד גדול.
אז עכשיו אולי נראה משהו למשהו יותר פרקטי, כאילו אוקיי, הרקע התיאורטי פה הוא ארוך מאוד, אבל הוא יחסית בסדר, אוקיי, קראנו את הפורמט, עכשיו מה עושים? אולי יש לך איזה בוחן כזה שאת אומרת, הנה בוא נראה לך את הילדה ואת האמא שלה שישבו פה על הספה והם סיפרו לי שהנה הבעיה והם לא צריכו לפתור אותה כי הם כל הזמן ניסו לעשות משהו שהוא לא קשור לפתרון בעיה וכרחיק אותה איך אנחנו מקדמים אותם את ההורים האלה?
אז אני יכולה לספר ממש לפני כמה ימים שאימא מתבגרת, ביתה מתבגרת, יושבות יחדיו.
בת כמה מתבגרת?
בת 15. והאימא מאוד 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 מבואסת ומגיעה איתה כאילו לפגישה, כי היא רוצה לפתוח את זה, ובאמת אימא סופר אכפתית. והיא אומרת, אני מרגישה שהיא נעלמה לי, שאני לא יודעת כאילו מה קורה איתה, היא נוהמת, היא כועסת, היא תורקת את הדלת, אוקיי? ואני חושבת שאני מבינה למה זה, כי היא בעצם כל היום במסך, היא כל היום בטלפון שלה, גם בחדר היא בטלפון שלה, גם שהיא במרחב הציבורי בבית היא בחדר בטלפון שלה, גם היא כל הזמן בטלפון שלה, ואני חושבת שהיא חייבת, ואז הורדתי לה את הגוגל פמילי לינק, וזאת הסיבה שאנחנו פה היום, אוקיי? כן, מה שנקרא, שיהיה לי בהצלחה, כאילו עם הגוגל פמילי. ובאמת, כעס נורא גדול, וכאילו איזשהו שיח, באמת היה לה מאוד מאוד, ילדה מאוד בכתה ומאוד כעסה וכו'. ואני חושבת שהתחיל איזשהו שיח, אוקיי? על מה את עושה שם? בטלפון. כמעט מתוך יאושי שאלה אותה את זה, לא מאיזה מקום מתעניין. אני מה כבר את עושה, מה כבר מעניין שם, מה כבר את עושה שם? ואני באמת ישבתי ואמרתי לה, את רוצה לענות לאמא מה את עושה שם? את רוצה להראות לה מה את עושה שם? והיא אומרת, כן. אמרתי לה, תראי לה את הטיקטוק שלך. כי לי, היא הראתה את הטיקטוק שלי, את הטיקטוק שלה, כי אני מבקשת את זה בטיפול. זאת אומרת, אם מתבגרים, מתחילים לשחק עם הטלפון, או נוגעים, או מתעסקים, או וכולי, אני תמיד שואלת, מה עשיתם? סליחה, זה בסדר, אבל אני באמת שואלת, מה עשיתם? ולפעמים העולם הזה פותח פתח לדברים שלא היו עולים באופן רגיל, ובאמת להכיר באופן מדויק, ואז גם לעבוד עם אותם מתבגרים בדיוק על החשיבה הזו. האם היית שלמה כשהעלית הדבר הזה, כי התגובות האלה היו לך קשות, אז איך, מה את חושבת שתעשי פעם הבאה? מה קרה רגע לפני שאלת? הייתי נורא בדיכאון באותו יום, הייתי נורא עצובה. זה נורא נורא משמעותי, כי זה מרחב שכאילו להתעלם מהמרחב הזה, זה כאילו להתעלם מאוד מרחב חיים, לפחות לתפיסתי. וכמובן, גם שם צריך להיות מאוד אתה יודע, אם עדיין עם החוקים והכללים הברורים של איפה אנחנו מתמקמים מול המטופלים שלנו, אבל עדיין יש כאן איזה game changer, אוקיי? ואותו דבר קרה בין אותה אמא והילדה, והיא הראתה לה, והתחילה לשאול אותה דברים, והתחילה להתעניין במה שהיא עושה. ופתאום משהו נרגע, אוקיי? הייתה איזושהי רגיעה, והרגיעה באמת הייתה, כי להראות לך את הטיקטוק שלי, זה בעצם המשמעות של לשתף אותך בחיי. האמא בכלל לא הבינה את הקשר בין שני האירועים האלה, לשתף אותי זה לשבת, לשתות איתי קפה, לספר לי איך עם החברה הזאת, ואיך עם החברה הזאת. אבל עשיתי סרטון שמסביר את זאת ועוד, אוקיי? רק תראי אותו. 3 דקות את תביני הכל, אוקיי? אז המקומות האלה, אני חושבת, באמת ממקמים את ההורים בעמדה שקצת אין להם ברירה בעיניי, אלא להיות נוכחים, להכיר, לדעת, לבדוק, באמת להכיר את המרחב שהילד שלי או הילדה שלי מסתובבים בו, אוקיי?
אני שואל אותך שאלה קשה.
לא, רגע, רציתי להגיד באותה נשימה, לצד גבולות, אבל תגיד.
אוקיי, יפה. אז זה בדיוק השאלה.
ברור.
זה בדיוק השאלה, כי אני אומר, אוקיי, בוא נשב, ואני אראה את הטיקטוק. אני מתנגד לדבר הזה. אני בעיניי זה, אוי ואבוי, זה חורבה, את יושבת שם, את גוללת בספה, את הולכת לחידוש שלה, את נמצאת שם כל כך הרבה שעות, אני לא מצליחה להגביל את זה. אני אהיה חברה של הטיקטוק הזה, אני רוצה לזרוק אותו מהחלון.
אוקיי, אז אתה לוקח אותנו עוד צעד אחד אחורה. זאת אומרת, אמרנו איך ההורים מתנהגים עם המסכים שלהם.
כאילו להתעניין זה זה. את אומרת, בוא תתעניין. בוא תתעניין בלי שיפוטיות. איזה כאילו, אני מאמין בזה מאוד. אני רק אומר, ההורה שיושב עכשיו, הוא לא מבין. הוא ככה, הרגליים שלו, הוא אומר, מה להתעניין בלי שיפוטיות? אני שיפוטי, ואני בצדק. זה לא בסדר, ככה הוא חושב, אז מה?
צודק, אז אני לוקחת אותנו עוד צעד אחד אחורה, אוקיי? כי אין כאן קיצורי דרך, כולם רוצים להגיע לקצה, אוקיי? ההורה, הילד והמסך. עכשיו אני אומרת, חבר'ה, אתם, חלק מהחשיבה הרפלקטיבית שלכם כהורים, שלנו, לא שלכם, שלנו כהורים, זה רגע לעצור ולהגיד, כמו כל מעשה חינוכי באשר הוא, מה עם הערכים שלי בעניין הזה? האם בדקתי את זה? באמת? או שהחלטתי שאני, יש מחקר שאני מדברת עליו הרבה, הוא מחקר נורא יפה, אבל שמדבר בעצם על עמדות של הורים כלפי טכנולוגיה, אוקיי? אז יש את בגדול, יש את ה-embrace, את אלה שכאילו אחים טכנולוגיים, ללללה, גאדג'טים עניינים. יש את אלה שכל הזמן עסוקים בבלנס, כן, ויש את הרזיסט שאומרים, כמה שפחות טכנולוגיה, יותר טוב, אוקיי? יש הורים כאלה. מעטים, שרדו. היו פעם יותר, לפני כמה שנים כשהתחלתי את המחקר.
זה הכל זז קדים.
בדיוק, אבל זה הסיפור. ומה שהיא אומרת, החוקרת הזו, סוניה לוינגסטון, היא אומרת בעצם, תקשיבו, זה לא מרשים אותי שההורים אומרים שהם כאלה או כאלה. זה כל הזמן משתנה. ומה שאנחנו לומדים זה שבאמת יש איזושהי תנועה במציאות שמשתנה בקצב מטורף. באמת, מציאות נודתית שהקצב התפתחות הטכנולוגיה הוא באמת, הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, השינויים הם כל כך, אז במקום הזה אני גם לא מצליחה לנסח עדיין את הערכים ואת העמדות שלי, כי עד שהצלחתי לנסח זה השתנה. אז בתוך הדבר הזה אני חושבת שיש מקום מאוד מאוד חשוב רגע לעצור ולהגיד, האם באמת אני נגד הטיקטוק? מה זה נגד הטיקטוק? מה זה להיות נגד הטיקטוק? זה נגד רשתות חברתיות באופן כללי? זה נגד הטיקטוק ספציפי כי הפרייבסי בטיקטוק הוא בעייתי, כי הם סוחרים במידע שלי? מה זה הדבר הזה? אני צריך ללכת וללמוד את זה כדי להגיד נגד מה אני ובעד מה אני. אני לא יכולה להישאר סטרילית בשנות ה-80 החביבות ולהגיד אני נגד. לא רלוונטי, לא רלוונטי. עכשיו, כדי שנהיה רלוונטיים עבור הילדים שלנו, אין ברירה, אנחנו צריכים לזוז במובן הזה.
גם הילד לא קונה את זה, הוא אומר, אני יודע שזה, אני יודע שיש שם דברים שהם מועילים לי.
נכון.
אני מבין שיש שם דברים שהם חלק מהעולם החברתי שלי. אם תיקח לי את זה, אתה עושה לי פה, אני לא יודע מה לעשות. אני חסר אונים. וכאילו אם אתה הורה, אתה אומר, יש לי איזושהי עמדה, אני מתבצר בה, אז זה לא במסך. הילד הוא, זהו, זה מלחמה, ואז זה רק עניין של הפעלת כוח, שהוא בטח לא התפקיד שלנו בתור הורים, ובטח לא מה שהיינו רוצים שכך אירוע מערכות יחסים שלנו עם ה...
נגיד, אבל בכל זאת, בדיוק, אני אגיד, אצל מתבגרים. אני כן אגיד שככל שהגילאים יורדים, ואנחנו בעצם מדברים על ילדים צעירים יותר, שם המקום של הגבולות החיצוניים הוא נורא חשוב, אוקיי? כן, גוגל פמילי לינק או דומיו.
תחלקי את זה, מתי, איפה, איפה זה מתחלק.
תראו, זה נורא 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 תלוי תרבות, מגזר, מאוד, מאוד. כי כמו בכל... אמירה פסיכולוגית?
אמירה פסיכולוגית, כן.
למה אתה אומר שזה...
לא, כי תני לנו במה, תני לנו.
לא, אז אני לא
יודעת. אנחנו הורים, אנחנו רוצים כמה שעות, אנחנו רוצים איזה גיל, אנחנו רוצים...
סבבה,
נכון. אז אני אומרת, א', אני מאוד מאוד תלויה בסביבה שאני נמצאת בה. כי למשל, היה את הפרויקט של תנו לגדול על שקט, נכון?
עדיין הוא מדשדש לו וקורא קצת.
אוקיי, אז שם...
אנחנו גם עושים את זה, וגם עוד מהפכת הקשב, יש כאלה שעוד עושים.
אוקיי, אז הרבה יותר קל לי כאימא, במקום כזה, בעצם לבנות גבולות עם הקהילה שאני נמצא. הבן שלי למד בבית ספר אנתרופוסופי, זה היה קל. זה היה קל, עד כיתה אביו. לא הייתה שאלה, אתם לא יכולים לבוא עם הטלפון, להוציא אותו באיזושהי צורה או עניין מעתיק בבית ספר. קבוצות וואטסאפ הם רק בכיתה ה', ואז מתחילים ללמוד יחד עם המורה איך עושים קבוצות וואטסאפ, אוקיי? אז אני אומרת, אין גיל כאילו אחד. אני כן אגיד בכל זאת, אוקיי? אני חושבת שלקבוצות וואטסאפ, כיתתיות, חברתיות וכולי, אנחנו מדברים בערך על אזורי כיתות דלת כזה, שזה שם משהו מתחיל דיפה יותר להבשיל, אבל צריך לעשות את זה עם ליווי צמוד. המורה צריכה להיות בתוך הקבוצה הזו, ההורים צריכים בהתחלה להיות בתוך הקבוצה הזו, מישהו צריך להנחות אותם, יש כל מיני פורמטים שעבדתי איתם, הנחיתי גם קבוצות כאלה, הייתי בתוך קבוצות וואטסאפ, שבאמת אפשר ללמד אותם את המיומנויות האלה, להגיד להם שימו לב מה קרה כאן, בואו ננתח את זה בשיעור. לא לזרוק אותם למים.
אוקיי, יאללה, אז בואו נעשה את זה. יאללה, יש לנו קבוצת וואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ. סבירי לנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ שאני לא יודעים בכיתה ד'. אנחנו אומרים להם, חברים, אנחנו פה בכיתה ד', אנחנו מחליטים לאפשר, הלוואי שהצלחנו להחזיק את כיתה ד'. בואו נגיד שהצלחנו. סתם במאמר מוסגר.
לא, באמת, זה משמע.
במאמר מוסגר, אני אגיד לך משהו מעניין שכל הזמן שואלים אותי. שאומרים, ההורים, כאילו המורים, אומרים, תראה, מה אתה רוצה שאני למד אותו? קבוצות וואטסאפ, פעם כיתה ב', זה, מה, אני למד אותו? כאילו, שוב זה חוזר ללגיטימציה, אני, יש איזשהו משהו פשוט שאני מסביר, אני אומר, תראה, אתה רואה, יש כזה כלל, ילד לפני גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד. לא רוצה, אני לא למד אותך לעשות, אתה לא רוצה לבד, הכל זה, כי מאוד פשוט. בגיל 9, בוא אני אסביר לך מלחצה. אבל, משהו יפה, אבל אני אומר לו, אוקיי, עכשיו אתה רואה ילד בן 7, הוא באמצע איזה אוטוסטרד עכשיו. הוא לבד, הוא הולך שם. הוא באמצע.
זה דימוי מקסים.
ואתה אומר לו, טוב, תראה, זה בעיה של ההורים שלך. אני לא יודע, תבקש ממני עזרה. אני רואה אותך שם, אני לא אעזור לך. אני רק בגיל 9. או שתגיד לו, אני כועס עליך. למה אתה שמה? מה אתה... עכשיו, הוא שמה, לך תיתן לו, תלמד אותו, אבל לא בן 9, מה לעשות, לא את הכל אנחנו אנשי חינוך קבענו, לא כאילו ההורה בא, אמר, בוא נעשה טלפון לשלושה פסיכולוגים חינוכיים, נשאל אותם באמת התפתחות עם באיזה גיל החינוך, זה קורה, זה המציאות קורה, ואחר כך אנחנו, מה לעשות, כאילו.
אתה יודע, אז כן, אני רק אגיד בכל זאת בסוגריים, שאני חושבת שזה כן, אבל מצריך חשיבה קהילתית, אוקיי? ואז המציאות הזאת היא לא פשוט בום שם, אלא יש כבר חשיבה שלנו כמבוגרים, איך להתמודד עם המציאות הזו, וניסחנו לעצמנו וכולי. אבל באמת אני אומרת בפועל, אוקיי? אם מורה נמצאת בקבוצת הוואטסאפ של התלמידים שלה. אז כן, המשמעות היא שזה דורש, זה time consumer, כי צריך באמת להיות שם, אז אפשר להחליט על תקופה מסוימת, שהמורה מלווה, אבל hands on, את מה שקורה בקבוצה הזו, אוקיי? נגיד איזה ילד כתב משהו, אז לפנות אליו באופן פרטי, או להתקשר אליו ולהגיד לו, שמתי לב שכתבת ככה וככה, אתה יודע שאמירה כזאת יכולה להיות פוגעת, אתה יודע שדבר כזה יכול להיות, לקחת את המקרה הזה ולהגיד, בוא אתה תדבר על מה קרה לך בכיתה, לא יודעת, באיזה שיעור, שתספר לנו, כי זה יכול לקרות לכולם. אתה יודע שאני מדברת עם המתבגרים אפרופו, אני נותנת להם איזה חלק מסרט של איזה שני ילדים שעשו משהו נוראי, שהתחזו וזה, ואני אומרת להם, תגידו, איך זה יכול לקרות? כאילו, איך זה יכול לקרות? לא, זה אין, זה זוועת עולם הדבר הזה. זה הם צריכים להיכנס לכלא, אוקיי? ובכל זאת, אם עכשיו אתם הסנגורים שלהם, אתם עכשיו מייצגים אותם בבית המשפט, תגידו משהו, משהו, תמצאו משהו. ובסוף זה מתכנס לשלוש אמירות, כאילו שיעמום, הם אומרים ששיעמום זה גורם סיכון, אוקיי? לחץ חברתי זה גורם סיכון, ופגיעות. כלומר, אם אני במיוחד מישהו שנורא מחפש חברים ואין לו כל כך, והחלק החברתי הוא כאילו שיש לי קצת פגיעות בחלק הזה, זה ישים אותי שם, אוקיי?
טוב.
אבל האמירה היא, את שלושת הדברים האלה, זה משהו שיכול לקרות לכם? אז הם אומרים, את זה כן, זה ברור שזה יכול לקרות לנו. אז לא לעולם חוסן. אוקיי? כולנו בקונסטילציה המתאימה שאיזה אלגוריתם מאוד מאוד חכם יהנדס לנו על סמך ובהתבסס ההיכרות שלו איתנו ועם השימושים שלנו במסך, אנחנו לא נעמוד בפיתוי כנראה. אנחנו נעשה דברים שלא היינו רוצים לעשות אותם. אבל את זה אני צריכה להבין. ואני צריכה להבין שיש לי כאן רגע חלון לבחור באופן אקטיבי מה אני עושה. גם כמבוגרת או כאימא, וגם כמתבגר. אני שוב אומרת, אצל ילדים צעירים, הם צריכים מבוגר שיעשה עבורם את התהליך הזה. אבל הבחירה הזו היא קריטית, כי לא לבחור באופן אקטיבי, משמעו להפוך להיות סוכן של הדבר הזה, של המציאות הזו. אין כאן יותר מדי אופציות. זאת אומרת, אם אתה לא בוחר ומהנדס את זה, ואני לא מורידה את אבי הכחול, סליחה על הדוגמה הנדושה, אבל אני לא עושה את הבחירות הקטנות שלי בתוך הדבר הזה. ואני פשוט שם, אני בסופו של דבר הופכת להיות סוכנת של המערכת הזו. אני בעצם משתפת את...
בנושאים האלה.
כן. זאת אומרת, זה קצת כמו... כזה סליידינג או דיסיידינג, כאילו. אם אתה לא בדיסיידינג שלך, אז איפה אתה נמצא? אתה אוקיי, אתה הולך לאן שזה מוביל אותך. וזה תמיד יוביל אותך כנראה למקומות הפחות טובים, כי תמיד יש מישהו שיש לו אינטרס שכנראה תגיע למקומות הפחות טובים, שישאבו אותך לעוד זמן מסך, עוד רכישות, עוד כל מיני התנהגויות, שפשוט ככה זה עובד, וזה מערכות שאנחנו אין עליהן יותר מדי פיקוח. אנחנו עובדים על זה גם בכנסת, אבל זה ייקח עוד המון זמן. עובדים לפה גם את ה-OSB וה-DSA וחוקים כל כך ענקיים שעבדו עליהם בבריטניה ובעוד מקומות, עבדו עליהם. האמת שהיום, סתם זה מעניין, הפודקאסט הזה, לא יודע, הוא כנראה לא עוד איזה שבוע או משהו כזה, אבל היום זה היום האחרון של הכנסת, שלפני הפגרה, והיום הצעת חוק שהגשנו אותה ביחד עם, מיכל שיר ומיכל וולדיגר, הצעת חוק שנקראת חוק הערכת גיל. זה חוק שהוא בהמון מדינות, כל כמעט מדינות של ה-GDPR, שמיים את החוק הזה הערכת גיל, שבעצם אומר שהאתרים הפוגעניים יש להם אחריות לבצע הערכת גיל ולראות אם זה קטין, לאיזשהו אופן יותר רציני מאשר
לחץ כאן.
כן, ממש, זה העבודה מטורפת, וזה היום ממש זה מונח, וזה ייקח עוד קצת זמן, וזה בסוף יקרה. בסוף הכל יקרה, אבל החלון זמן הזה הוא קריטי.
בדיוק.
כי זה לא כמו תחומים אחרים שאמרנו, אתה יודע, תראה, לא יודע מה, תיקח אופנוע בגיל 9, זה לא עובד, זה סיכון שכבר גידרנו אותו, ואנחנו מכירים אותו. כאן יש עולם חדש, והם פה, וההורים אין להם מספיק מושג, ואלה המתבגרים לא עושה. ואם אתה לא תיכנס פנימה, בלי שיפוטיות, יד ביד, עם המתבגר שלך, עם הילד שלך, תגיד לו, בוא נלמד ביחד.
זאת עמדה רפלקטיבית. זאת עמדה רפלקטיבית. מה שאמרת עכשיו, זאת עמדה רפלקטיבית. חוסר שיפוטיות, איזושהי יכולת משחקית. לשחק איתו את המשחק הזה ביחד, אוקיי? לשאול שאלות, לא להניח הנחות. וגם להגיד שההתנהגות היא לא הדבר המשמעותי, אלא בעצם המחשבה או התהליך שהוביל להתנהגות הזו. וזאת חשיבה רפלקטיבית, זה בדיוק, בדיוק זה, זה ממש הגדרה אחת לאחד של מאפיינים של חשיבה רפלקטיבית. ואנחנו רואים במחקר, די, מוכח, הורים שיש להם חשיבה רפלקטיבית, משתמשים אחרת בנייד שלהם ליד ילדים. אנחנו רואים את זה.
יש להם יותר שליטה עצמית.
רפלקטיביות מביאה איתה יותר שליטה עצמית, ויסות וכולי. בוודאי, זה חלק מהעניין הזה.
זאת אומרת, שמה שצריך להגיד לו...
אבל אני רוצה להגיד, רגע שנייה, אני רק אסיים. אני רוצה להגיד, בניגוד מלהגיד, טוב, זה הורה שיש לו משמעת עצמית, שליטה עצמית, תמיד החוויה, יש לו קשב טוב, תמיד החוויה היא, יופי, מה אני אעשה עם זה שאין לי? אני רוצה להגיד, חשיבה רפלקטיבית היא משהו שאפשר ללמוד. אני עושה את הדוקטורט שלי במסגרת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון. מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון זה מרכז שהוא כמו ברליץ של שפה רפלקטיבית. יש תוכניות שעובדים עם קבוצות של הורים ושל אנשי חינוך ושל הורים שמלמדים חשיבה רפלקטיבית. חשיבה רפלקטיבית היא משהו שלומדים אותו. עכשיו, אחד, משהו שנורא יפה להבין, אומרים, אז איך ילדים מפתחים חשיבה רפלקטיבית? ומה שהכי מנבא חשיבה רפלקטיבית אצל ילדים, זה הורים רפלקטיביים. חד משמעית. זה כזה.
זאת אומרת שבעצם אני הגעתי לפה עם איזשהו תפיסה, נכנסתי פה בדלת בתור מטופל.
חלילה מטופל.
לא,
כן.
לא, אני בתור מסביר את העמדה של ההורים.
כן.
שנכנסו לפה, נכנסתי בדלת בתור מטופל עם חשיבה, אני מתערב פעם בתור הורי, אני אומר, מה אני עושה עם הילד הזה? מה אני עושה עם הילד הזה? הילד הזה, הוא צריך להשתנות. ומה שאני מבין, זה שבעצם, כדי לעזור לילד שלי להשתנות, אני חייב לפתח איזה שהם דפוסים, שיהיה לו איפשהו ללמוד את הדבר הזה.
נכון.
שיהיה לו איפשהו ללמוד את הדבר הזה, חשיבה רפלקטיבית. לכן, אגב, אחד הכלים שאני מאוד 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 אוהב, זה באמת הכלי הזה שאומר לאנשי חינוך או להורים, בואו, וחזק, בטח זה גם כלי של חשיבה רפלקטיבית שלא ידעתי פשוט שהוא כלי שלך, אבל זה כלי של חשיבה, אומר להם, בואו תשתפו אותם בטעויות שאתם עושים במסך. תשתף אותם, תגיד לו, תראה, אתמול בלילה, וואי וואי, מה קרה לי? קיבלתי מייל, מאוד התעצבנתי, שלחתי מייל עצבני בלילה. וקמתי בבוקר, הסתכלתי על המייל העצבני שלחתי בלילה, אמרתי עצמי, וואי, בלילה אני כל כך עצבני, למה עשיתי את זה? ולא יודעתי מה לעשות, והלכתי להחזיר את זה אחורה. ועכשיו זה, מה יפה פה בדבר הזה? כי כאן זה ממש כלי אקטיבי, אני ממש מעביר לו את זה. זאת אומרת, אם אני אגיד לו, שומע, כל פעם שאתה שולח הודעה, אז תחשוב, אל תשלח ככה הודעות. זה לא עוזר, הוא שוב מה שנקרא שיח האסור מותר הזה. אני רוצה להביא לו מיומנות, השיתוף הוא כל כך חזק. כי הוא מאוד מקשיב לזה, זה גם לא עליו, זה עליי, והוא ממש יכול להסתכל על זה ולהגיד, הנה התהליך, הוא חשב, עשיתי זה עם הילדה שלי בת 4, חזק מאוד.
וואלה.
גדולה שלי בת 4. והיא, את 4.5. והיא הייתה, רצתה ללבוש בבוקר בגד ים, לפני שהיא הולכת לגן. כי אחותה קטנה, לבשת הבן, טוב, זה לא, אי אפשר, מה לעשות, זה נמצא. לא, אני רוצה את זה, 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 ואז אשתי לימדה אותה להגיד, ולימדה אותה אבא, אמרת לי, אני מאוכזבת, היא כועסת, אני מאוכזבת, אני כל כך מאוכזבת, היא לא יודעת לך להגיד, היא לא יודעת איזה מילה מאוכזבת, היא אומרת, אני מאוכזבת. אמרתי לה, את מאוכזבת? אני אתמול הייתי מאוכזב הרבה פעמים, אני אמרתי את זה, אז היא שואלת אותי, מה היית מאוכזב? אמרתי לה, רציתי להגיע מוקדם ואיחרתי הביתה והייתי מאוכזב, כאילו הספקתי. אז היא אמרה לי, ממה עוד היית מאוכזב? מה עשית? ואז חשבתי, התגברתי, מה עוד עשית? זה כל כך עניין אותה, וזה כאילו, זה הרגיע אותה, את יכולה להגיד לה, מה הבעיה? תרגי, מה קרה? מה את כועסת? מה את בתר? תרגי, תרגי, אין, יש בעולם כזה, כאילו, איזה סמכות ישנה כזה, קצת פרופסור חיים אומר, קצת סמכות ישנה, בוא נגיד להם מה לעשות והם פשוט יתיישרו. וכאילו סמכות חדשה אומר, בוא אנחנו ביחד, מה, בוא, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אתה מאוכזב, אני מאוכזב, מה אני עושה כשאני מאוכזב? וככה הייתי למד לעשות, מה שהיא עושה שהיא מאוכזבת. אז ניסיתי את זה, וזה פשוט עבד. אני אספר לך את זה, כי אני אומר,
זה בדיוק זה.
זה גם התיקוף הרגשי, כן? אבל זה גם באמת היכולת שלי לשתף בדוגמה של משהו שקורה לי, ואז אני מראה את החשיבה הזו. אגב, היה לנו, יש לנו זמן כאילו להגיד עוד איזושהי דוגמה?
יש לנו, בטח, כן? אנחנו נקרא עוד כמה דקות אחרונות יש לנו.
אז כן. אני אספר שאחת הפעילויות שאני עושה עם המתבגרים, זה לא רק האינסטגרם, זה גם פעילות הוואטסאפ. ובפעילות הוואטסאפ קרה משהו מאוד מעניין. בעצם היינו עושים, כאילו דיברנו באופן כללי על מה קורה לכם כשאתם כותבים בוואטסאפ, דיברתי איתך 2015-16, זה וואו, כאילו שונה.
שנים בטירוף.
כן, זה היה ממש כאילו באמת איזשהו שיח אחר, והם אמרו, כשאנחנו בוואטסאפ, האם זה אותו דבר או לא אותו דבר, אמרו, ברור שזה אותו דבר. ואז עשינו כאילו ניסוי. בעצם המשכנו את הדיון בוואטסאפ. את הדיון הזה, המשכנו אותו בוואטסאפ, כל אחד לקח את הטלפון שלו, ישב בצד אחר בכיתה, המשכנו את הדיון בוואטסאפ. ואז חזרנו למליאה ובדקנו מה קרה בדיון. כל קשר בין הדיון לשאלת הדיון היה מקרי לחלוטין, תוך דקה זה כבר צחוקים, אלו תמונות, זה, 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 ברדה. אף אחד לא זכר בכלל מה שאלת הדיון, אוקיי? אבל בסדר, אוקיי. ואז קרה משהו מעניין. הם התחילו לצלם אחת השני והעלו תמונות. אחת של השני, ואחת צילמה אותי גם והעלתה את התמונה לקבוצה, אוקיי? עכשיו, זה השלב שבו אני נורא נלחצתי. כי אמרתי, טוב, הניסוי יצא מכלל שליטה, בית ספר מפטר אותי, מה זה עכשיו, איך אני אסביר שהעלו תמונה שלי, יאו, 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 כאילו מה עשינו פה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. הניסוי נכשל. זה כאילו הייתה החוויה שלי, ואז עצרתי, ואמרתי להם, תקשיבו כאילו, רגע, שנייה, ואז בעצם מה שלי עובר בראש, את אמרת שאת לא באת כדי להגיד להם אסור ומותר, נכון? אז מה עכשיו תתחילי להגיד להם, זה פלילי, להעלות תמונות לרשת, וזה נורא מסוכן, הרי זה לא החוזה שלך איתם, נכון? יש מי שעושה את זה. מצד שני, את לא יכולה לזרום עם דבר כזה. מה תגידי להם? סבבה שהעליתם את התמונה לה, כאילו, לה, מה אני עושה? מה אני עושה? אני אומרת לך חרדה אמיתית, לא עכשיו סתם. ואמרתי, מה שאת עושה, את מדברת את החרדה שלך. את משתפת אותם במחשבות האלה. ואני אומרת להם, מצד אחד אני אומרת שאם אני אגיד לכם ככה, זה לא החוזה שבא. מצד שני, אם אני אגיד לכם שזה בסדר, אני לא מוכנה לזרוע עם זה. אני פשוט רוצה להגיד לכם משהו. זה ממש העליב אותי והצבן אותי שעשיתם את זה. That's it. לא יודעת להסביר למה אני כל כך מתעצבנת. או מה כל כך יחזב אותי. אתם יכולים, אתם אולי להגיד לי? מה קורה לי עכשיו? כזה. ואז מישהו הרים את היד ואמר לי, אמורה, את לא תתבאסי אם אנחנו נגיד לך, לא יודעת למה אתם גורים לי אמורה, לא תתבאסי כאילו אם נגיד לך. אז אמרתי, לא, אני כבר התבאסתי, יאללה, בוא תבאס אותי עוד קצת. ואז הוא אומר, זה פשוט, אין מה לעשות. הפעילויות האלה חמודות ואת באמת מנסה, אבל כאילו, את לא מהדור הזה, את לא מבינה את הבדיחה. אין לך את היכולת להבין את הבדיחה. ואז אני חייבת להגיד שהוא אמר את זה, קיבלתי את הדין, אמרתי, מנה, כנראה הוא צודק, כנראה משהו בהומור שלי, הוא שונה מההומור שלהם, אני לא יודעת. ואז מי שירים את היד לידו ואמרה, אני לא חושבת שהוא צודק, אני חושבת שאתה היית אמיצה, כי אתה היית היחידה שאמרה שזה מפריע לה. אני חושבת שזה היה הסיפור. ואז אמרתי, רגע, למה לעוד מישהו זה הפריע כאן? וחצי כיתה, הבנות בעיקר, הרימו את היד.
וואו.
אוקיי?
וואו.
מאותו רגע אני כבר לא דיברתי, אני החלתי לקום ולצאת מהכיתה. הדיון שהיה ביניהם היה פרייסלס. היו שם התנצלויות, היו שם כעסים, הם מחקו את כל התמונות, וזה קרה לבד. זה קרה לבד. אבל למה זה קרה? זה קרה בדיוק כי השיח לא קרס לשיח האסור מותר, אלא איזושהי הדגמה דרך משהו שקורה לי, כמו שאתה עשית עם הבת שלך, משהו שקרה לי, ופשוט דיברתי אותו. אמרתי להם, אתם מבינים? אז הדבר הזה הוא נורא משמעותי, וזה דורש שינוי, דורש איזשהו סוויץ'. אבל את יודע מה? הבשורות הטובות זה שאפשר ללמוד לעשות את זה. באמת אפשר ללמוד לעשות את זה.
מדהים ומשמעותי. טוב, רויה, אנחנו בסוף הפרק.
באמת.
אז אני אשמח אם יש לך עוד איזושהי תובנה מסוימת, עוד איזושהי אמירה שאת רוצה לומר לרואים? לעשות?
כן. שזה, א', שזה ממש קשה. זה באמת מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שקצת חמלה עצמית היא לא רעה בהקשרים האלה. אפשר גם להגיד, אוקיי, לפעמים אני בורחת למקום הזה כי אני באמת צריכה, וזה באמת מוריד סטרס, הכל טוב. אבל באוברול הכללי, אני חושבת שבאמת החלק של המודעות, והיכולת לבחור, אפילו בחירות קטנות, ארוחות, טיולים, בחירות קטנות בתוך המרחב הזה, לארגן את המרחב הזה בצורה שתתאים למשפחה שלכם. כאילו ממש לעשות איזושהי רי-אורגניזציה של המרחב הזה באופן אקטיבי, ולא להיסחף אליו באופן איזה. והדבר האחרון שאני אגיד, וזה דבר שאני תמיד תמיד מסיימת איתו, ואני חושבת שהוא חשוב מעין כמותו, בטח במצבים שאנחנו נמצאים בהם היום, ובטח שעם המלחמה, המקום הקהילתי הוא דבר נורא משמעותי בהקשרים האלה. המקום הקהילתי של חשיבה קהילתית, כשאני היחידה בשכונה שלי שממחזרת את הבקבוקי פלסטיק, אני ממש לא אציל את כדור הארץ, אוקיי? אני צריכה קהילה, אני צריכה אנשים לחשוב איתם את זה. אני צריכה אנשים שכקהילה יפעילו את הדברים האלה, כמו שאתה אומר, לקחת חוקים לכנסת, גם בקהילות מקומיות, עד שהדברים האלה יקרו, עד שהרגולציה תגיע, וברור שהיא תגיע, לכולנו ברור שהיא תגיע. אבל עד אז, הקהילה המקומית שלי היא כוח עצום, היא כוח עצום. את יודע, לגדול על שקט או הדברים האלה, זה, יש כוח לקהילה נורא נורא גדול, אבל בשביל זה צריך לעשות את העבודה הזאת.
מדהים, מדהים. טוב, אורח חורש, אז אנחנו מגיעים לסיום הפרק הזה, שהוא היה באמת בעיניי משנה, משנה מציאות. אנחנו, הסלוגן של העמותה זה, לוקחים אחריות משנים מציאות ברשת, אני חושב שהשינוי הוא באמת, הוא תמון במילים האלה, להוריד את האשמה, ובאמת להבין שיש לי אחריות, אבל אין לי אשמה ויש לי מה לעשות. זה כל כך מניע לפעולה, יש פה הרבה הצעות, גם לאנשי חינוך וגם להורים. מקווה שיישמו אותה. אז הפרק הזה מגיע לסיומו, אם אתם רואים לנכון לשתף את הפרק עם עוד הורה, עוד מורה שעבר זה יכול לעשות אותו טוב, תשלחו לו את זה. אני הייתי שר, אנחנו בסוף פרק של המסך שבינו לפודקאסט לראות משמעותית בעידן דיגיטלי, אנחנו נשתמע בפרק הבא.